קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.
היי תומר.
היי, מה נשמע?
אני ראיתי איזה סרטון בנטפליקס שאמרו שמה שלערכתם כשליש מאמריקאים הולכים לחלות בסקרת, וזה נתון די מלחיץ. מה אתה אומר על זה?
אני חושב שהם איתו בסיכון שלהם. יש היום כל מיני נתונים שאומרים ש-88% מהאמריקאים הם לא בריאים מטבולית, שזה צריך מאוד להפחיד אותנו.
מה זה אומר בעצם בריאים מטבולית? זה רק עניין של רגישות לאינסולין וסכרת?
אז זה באופן רשמי, יש לנו בחמישה מדדים, ואם יש לך 3 מתוך 5, אתה מוגדר כאדם שהוא לא בריא מטבולית. ואנחנו בעצם אומרים של-88% הם אמריקאים, יש לפחות איזשהו תסמין אחד של הבריאות, של התסמונת המטבולית. והמדדים הם, אז אם יש לך היקף מותן של ארכה בפופיק בערך של מעל 100 סנטימטר, או שיש לך לחץ דם מעל 130 או 85, טריגל צרידים מעל 150, סוכר בצום מעל 100, או שה-HDL שלך מתחת 40. אם יש לך 3 מתוך אלה, אתה נחשב על פי הקונצנזוס שאתה לא בריא מטבולית.
אני רוצה שנייה להתעכב לטובת מי שלא התעמק בבדיקות דם. אז היקף, אמרנו, היקף מותן 40 אינץ' ומעלה או 100 סנטימטר, היקף זה ברור, זה כמו למדוד עם סרט של, סרט מדידה, כמו של ביגוד או לחץ דם 130 על 85, זה אומר לחץ דם גבוה, נכון? מהנורמה.
אם יש לך מעל, כן.
אם יש מעל 130 על 85, 130 זה בעצם בהתכווצות של הלב, ו-85 זה כשהלב רפוי, נכון? פחות יותר. טריגליצרידים, מה זה טריגליצרידים? זה סוג של שומן?
כן, בעצם זה הדרך של הגוף לאחסן שומן. וזה בעצם כשהגוף, כשהוא משנע את השומן הזה בתוך הגוף, אז זה בצורה הזאת. ואם יש לנו, זה הרבה מהם בדם, זה מצביע על איזושהי בעיה.
מעולה, סוכר בצום, דיברנו גם קצת בפרק הקודם, סוכר בצום, אמרנו שהנורמה, אם אני זוכר נכון, זה בין 60 ל-100, משהו כזה, נכון?
נכון.
אז מעל ל-100 זה סממן שדורש תשומת לב, ומדד HDL מתחת ל-40, מה זה HDL?
HDL זה בעצם, זה מה שקוראים לו הקולסטרול הטוב, אני לא אוהב את השם הזה, כל הקולסטרולים טובים, וזה גם לא בדיוק, לקולסטרול, אנחנו מדברים על ליפופרוטאינים. זה השם קולסטרול, זה מטעה בעצם בתוך ליפופרוטאינים, ויש קולסטרול, וכל יש כל מיני שומנים. ה-HDL זה פשוט, זה ליפופרוטאין, זה קולסטרול בשפה שלנו, שהוא רגיש לבריאות המטבולית שלנו, והוא רגיש מספיק ככה שאם הוא נמוך, אז זה מצביע על איזה
שבעיה. אוקיי, אז אני רוצה שנתמקד שנייה בתנגודת אינסולין, שהרבה מכירים את המונח הזה בקשרים של סכרת. מה זה בעצם אומר שהגוף נמצא במצב של תנגודת אינסולין?
אז במצב של תנגודת אינסולין, זו ההגדרה והקלאסית, זה שהתאים בגוף, אז הם לא מגיבים בצורה שאנחנו מצפים לאיתות, להורמון לאינסולין בגוף. לתנגודת אינסולין יכול להיות כל מיני סיבות למה שהגוף שהוא לא יגיב בעצם על האיתות של האינסולין. לצורך הדיון פה אנחנו נדבר על הסיבות הפתולוגיות, זאת אומרת הסיבות שהן לא טובות, וזו הדרך שאנחנו מזהים הרבה פעמים שיש לנו סוכר גבוה בדם, והרבה פעמים אנחנו פשוט קוראים לזה תנגולת אינסולין.
אז כדי לקשר, בעצם תנגולת אינסולין, זאת אומרת שהגוף לא מגיב לאינסולין, וזה בעצם מה שגורם לסוכר גבוה, נכון? הגוף לא מגיב, אז הסוכר הולך ועולה.
כן, זה בעצם, זה אינסולין הגבוה הוא איזשהו סימפטום לאיזושהי בעיה שורשית ויותר עמוקה. בשלב שהסוכר שלך בטון כבר גבוה, זה אומר שאתה כבר הרבה מאוד זמן יש לך איזושהי נקודת אינסולין ברקע. השלב שבו יש לך סוכר בטון גבוה, זה כבר שלב שהוא מאוד מתקדם בתנקודת אינסולין, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רוצים לתפוס את זה הרבה הרבה לפני.
למה אנחנו לא רוצים בעצם, איך, על מה משפיעה תנגולת אינסולין?
אז הבעיה עם תנגולת אינסולין, שיש לו המון המון סימפטומים שליליים על הגוף, זה מתחיל מכל המחלות המודרניות, סכרת, סרטן, כפי לב, איתמר, שבץ, וכל המחלות האלה בעצם זה מפושרות, בצורה ישירה על התסמונת המטבולית ותנגולת אינסולין. יש לנו גם עוד כל מיני סימפטומים שהם פוגעים באיכות החיים שלנו, אבל לא מסכני חיים באופן מיידי. אצל גברים למשל, המצב של אין עונות מקושר את תנגולת אינסולין, לקשור אל הלחץ דם ואל הטסטוסטרון שיורד בזמן שיש לנו תנגולת אינסולין. אצל נשים, PCOS, תסמונת השחלה הפוצילית, זה מקושר בעצם לאלטיגות אינסולין, ויש לנו עוד כל מיני בעיות, דמי פריחות וכאבי ראש וכל מיני סיפטומים שמשפיעים על איכות החיים שלנו, שקשורים אלטיגות אינסולין. אפשר אפילו לראות איזה, קחו איזשהו סימפטום, כל סימפטום שיש לכם, שימו אותו בגוגל, את שם הסימפטום פלוס אינסולין רזיסטנס, שימו זה בגוגל ואתם תראו שיש איזשהו קשר.
אז דיברנו יחסית הרבה על סוכר ותנגולת אינסולין, אבל אמרנו שבריאות מטבולית זה לא רק רגישות אינסולין, נכון? זה היה אחד מתוך חמש. אז מה אכפת לי בעצם אם אני בריא מטבולית או לא בריא מטבולית, אני צריך להסתכל רק על האינסולין? מה ההשלכות של להיות לא בריא מטבולית?
אז אני רוצה טיפה יותר לפרט את ההשלכות, ואחד המחקרים שאני הכי אוהב, ושלקחו בקבוצה של אנשים ובני 60 וחילקו אותם ל-30 על פי תנגולת אינסולין שלהם. עשו להם איזשהו מעקב, ואחרי כמה שנים לבדקו אותם למחולים, לבריאים. מי שהיה בשליש והתחתון, זאת אומרת שיש לו את תנגולת אינסולין שהכי גבוהה, אז הם קיבלו את כל המחלות המערביות שיש לנו, סכרת, אלצהיימר, לחץ דם גבוה, התקפי לב, שבת, הכל היה להם. מי שהיה בשליש האמצעי, אז הוא גם קיבל, אבל זה לא כמו בשליש התחתון. מי שהיה בשליש שהם היו הכי רגישים לאינסולין, שזה הפוך מתגובת אינסולין, לא היה להם כלום. הם פשוט היו בריאים. ללא שום מחלה, שרואים את ההבדלים האלה, אי אפשר להתעלם מזה. ואחד הפרמטרים שמנבאים את הסיכון שלך לחלות באיזושהי מחלה מטבולית, בצורה הכי חזקה שיש, אין היום שום מדד שמתקרב לזה בסדרי גודל, שיכול להביא איזשהו ניבוי לגבי הבריאות שלכם. זה כמו להסתכל על הסיכון לסרטן ריאות בין מישהו שלא מעשן ומישהו שמעשן שתי חבילות ביום. זה הבדלים בכל כך גדולים, ובעקבות זה אני פיתחתי בעצם את חוק השליש, שזה אומר שאנחנו מסתכלים על האנשים, אלה שהיו בשליש העליון, אלה שהיו דברים מטבולית, אנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים איזה מדדים היו להם. החוק אומר שאנחנו רוצים להיות כמוהם, אנחנו רוצים להיות בשליש העליון, של הרגישות לאינסולין. ואם אנחנו שם, יש לנו בסבירות ודי גבוהה, בבריאות מטבולית, והסיכון שלנו לחלות בכל המחלות הנוראיות האלה, עד הוא נמוך יותר משמעותי.
שזה מדהים, כי באמת אני יכול להגיד מהצד שלי כאיש משין לרנינג, נדיר למצוא פרמטר אחד שהוא כל כך מנבא וכל כך חזק, וזה בעצם ה-Holy Grail, שיהיה משהו אחד להסתכל עליו, שהוא אינדקס אחד, שהוא כל, מנבא כל כך טוב. אבל מהצד השני, איך אני מודד תנגודת אינסולין? כאילו זה נחמד שיש כזה מדד כשהוא קיים ושהוא מנבא, אבל איך, איך מגיעים אליו? איך הם חשבים אותו?
אז התנגודת אינסולין, אתה חשוב להגיד שאין איזשהו מדד אחד. בעצם בכל מדד שמודד את היכולת של הגוף להסתמך על האיתות של האינסולין, אז הוא קביל. אני רק אגיד שיש לי הרצאה שלמה ביוטיוב, שאני מסביר את כל התיאוריה של תנגודת אינסולין, מה זה תנגודת אינסולין, ואיך מודדים את זה ממש לפרטי פרטים, את כל הפורמולות, את כל התיאוריה. פה אנחנו לא ניכנס לרמה כזאת, אבל אני כן אסביר בעצם, ואיך מודדים תנגודת אינסולין בספרות, ומה אנחנו יכולים לעשות עם האמצעים שלנו וכדי למדוד את תנגודת אינסולין. בתנאי מעבדה, בספרות, בעצם יש את מה שנקרא שיטת הזהב, שזו איזושהי שיטה שהיא מצריכה בעצם, זה הזרקה מתמדת, זה לוורידים שלנו, של אינסולין ושל גלוקוז, עושים איזשהו מעקב אחריהם, אם זה לוקח איזה כמה שעות, וזה השיטה שהיא נחשבת שהכי מדויקת, אבל זה לא פרקטי, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו. אבל מה שיש לנו כן, מה שיש לנו בספרות, זה בעצם איזושהי קורולציה, ובין שיטת הזהב לבין כל מיני שיטות שדעבות הפשוטות למדידה. זה אשמח זה בעצם, אשמח בקורולציות האלה. אנחנו רואים שיש לנו איזשהו מדד פשוט, שהוא בקורולציה אל המדד, אל מדד הזהב שלנו, אנחנו ניקח אותו ואנחנו נעשה את זה.
אז זה קצת מזכיר את הבדיקת העמסת סוכר שעושים לנשים בהיריון, נכון? זה צריך לפנות כמה שעות, זה פרוצדורה לא כיפית, לא סטנדרטית, אבל איך אני כן יכול, נגיד בחיי היומיום שלי, לקבל אומדן, מה זה אותם קירובים שאני יכול להסתכל עליהם, ולא להשפס את עצמי לכמה שעות במעבדת סוכר?
אז יש לנו, אז אני רוצה להגיד שיש הרבה אפשרויות, אני מפרט עליהם זה בבלוג שלי, אבל אני רוצה להזכיר את שלוש מהם שהם לפי דעתי הכי פשוטות והכי טובות כדי לתת הערכה טובה. זה הכי פשוט, כל מה שאתם מתיחים זה סרט מדידה. אתם לוקחים את היחס בין כיף המותן שלכם, שזה בערך לקו הפופיק, אל האגן, זאת אומרת שזה מתחת בעצם הבריח, בנקודה הכי רחבה, ואתם לוקחים את היחס. אם יש לכם היקף במותן של 100, היקף אגן של 120, אתם במצב טוב כאן. זאת אומרת, אתם צריכים שהיחס הזה יהיה מתחת ל-0.86. זאת אומרת, אתם לוקחים את ההיקף של המותן, אתם מחלקים בהיקף של האגן, ואם זה מתחת ל-0.86, אתם במצב טוב. מה שהמדד הזה בעצם זה מודד בצורה עקיפה, זה השמנה בטנית. זה שומן פנימי, שומן שהוא באזור האיברים הפנימיים, שומן בטני זה מקושר בצורה חזקה לתנגודת אינסולין. אם יש לכם שומן פנימי בצורה גבוהה, יהיה לכם בכיף מותן שהוא מאוד גדול, וביחס אל האגן שהוא משתנה פחות, אתם תקבלו איזשהו מדד. זה המדד השני, זה מדד שנקרא T1G, וזה בעצם, זה היחס, זה בין הגלוקוז, אלה שומנים בדם. יש איזושהי פורמולה, שהיא קצת מתמטית, צריך להפעיל לפונקציית לן. יש לי מחשבות בבלוג, יש מחשבונים באינטרנט, אתם שמים T1G calculator, אתם תמצאו את זה. אם יש לכם לערכים שזה מתחת ל-4.47, אז במצב טוב. אני מאוד אוהב את המדד הזה, כי זה הוא הכי מדויק, וזה תלוי בעצם בשתי מדדים שיש לנו בכל בדיקת דם. את הגלוקוז ושומנים בדם יש בכל בדיקת דם. המדד השלישי זה היחס בין השומנים ו-HDL. אנחנו רוצים שהיחס בין ה-HDL על השומנים יהיה קטן מאחד. בעצם אנחנו רוצים שהמדד של ה-HDL יהיה יותר גדול מהשומנים. הרגע שזה קורה, אנחנו בסיכון נמוך יחסית, ושוב יש עוד מדדים, אבל את כל המדדים האלה אתם יכולים לבדוק עכשיו, עם בדיקת דם באחרונה שלכם, או עם איזה סרט מדידה, וזה עומדן ממש ממש טוב. את כל הערכים שהבאתי לכם לגבי זה מה זה טוב, זה בהתאם לחוק השליש. אם אתם באזור טוב, אתם בריאים ומטבולית כנראה, אם לא, אתם צריכים לבדוק את הדולה שלכם.
האמת שזה פעם ראשונה שאני שומע על בכלל על המונח TYG, קצת מפתיע, הייתי מצפה שכל רופא משפחה היה אומר, רגע, מה היחס בין טריגליצרידים ל-HDL שלך, ואומר לי מה מדד ה-TYG, למה זה בעצם?
יש איזושהי חוסר מודעות את רופא משפחה לגבי לבריאות מטבולית, שזה מרתיח האמת, כי זה המדד שזה הכי חשוב לגבי לבריאות המטבולית שלכם. אתם תלכו לרופא, יהיה לכם שומנים בדם של 300 ו-LDL של 60 ויהיה בסדר עם זה, יהיה לכם הפוך ב-LDL של 300 והטריגליצרידים שלכם יהיו 60 והוא ייבהל. כשעל המצב הראשון אז הוא אמור מאוד להיבהל, ועל המצב השני ממש לא. לכן החיות בעניין של הבריאות זה מטבולית ולצערי, אז היא רק עליכם. אני לא אגיד שאין בכלל רופאים שמסתכלים על זה, וזה כמובן דרבות מורכב, וכי צריך להכיר את המטופל ואת ההיסטוריה שלו, אבל בתור איזשהו במדד ראשוני להערכה אל הבריאות של המטופל, ובכלל להתייחס לזה בתורה כלשהי, זה שזה לא קורה, זה נורא. מי שזה חשוב לו, אז אני מציע ללכת לרופאים, מסתכלים על זה, לרופא משפחה, וכן יש כאן. אבל מה שיש לעשות עכשיו, זה להסתכל על זה בעצמכם, וזה לא מסובך. זה אפשר.
האמת שזה באמת, אני חושב שזה נתון שכל אחד צריך להכיר, אבל שאלה שלי זה, אוקיי, אז השתכנענו שבריאות מטבולית זה משהו מדיד, זה משהו שהוא ללא ספק מנבא מאוד מאוד טוב, מחלות מאוד מסוכנות מסרטן, מחלות לב, מחלות ניווניות בהמשך, אבל איך כל העניין הבריאות המטבולית בכלל מתקשר לתזונה קטוגנית?
אז התזונה קטוגנית, אנחנו רואים בעצם שבכל המדדים של הבריאות המטבולית מסתדרים, בעצם אנחנו רואים את זה אולי הכי טוב, את החולי סכרת שמצליחים לאזן את עצמם בעצם, בלי תרופות, רק לתזונה, וכל זה למרות שעל פי הרפואה הקונבנציונלית, סכרת היא לא מחלה שאפשר לרפא, זה מחלה שהיא מתקדמת לאיטה ואפשר רק להסתגל עליה. יש לנו אינסוף מחקרים, באמת, על בני אדם, בתזונה קטוגנית ושיפור בכל המדדים המטבוליים. יש לנו את המחקר הקליני אולי, את הכי ארוך שיש על איזושהי תזונה של המוסד של וירטה, על סכרת ותזונה קטוגנית. זה איזשהו מחקר שרץ כבר 5 שנים והוא מראה את התוצאות שלו. תזונה קטוגנית הזו היא שומרת עלינו בעצם מבחינה מטבולית, היא מגינה עלינו מפרמטר שאם הוא גבוה, אז אנחנו בסיכון מאוד מאוד לחמור. וזה בעצם, זה אחד היתרונות הכי משמעותיים של התזונה. אף אחד לא רוצה להיות חולה, אף אחד לא רוצה שתהיה לו איזושהי פגיעה באיכות חיים שלו, ברמת חיים שלו, ואין סיבה שלא נהיה בריאים.
אז באמת, תומר, היה פרק מרתק, עמוס בהמון המון המון מידע ופרטים, אנחנו כמובן נקשר גם להרצאה ביוטיוב וגם לבלוג פוסט הרלוונטי, למי שרוצה יותר להעמיק ולהזין את זה בזמנו החופשי, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה ושבוע טוב.
קטוזיס, תזונה קטוגנית בעין מדעית עם תומר אביעד ואורי גורן.